הגענו לדף סמכפת עמוד א', באמצע עמוד, בשורות הרחבות, שורה השנייה, תנו רבנן קרן וכבש ויסוד וריבוע מעכבים. אם חסר מזבח אחד בכל הדברים הללו, אז המזבח פסול. לעומת זאת, מידת אורכו, מידת רוחבו, מידת קומתו, אין מעכבים. מנהל ימילה, אמר רב הונא אמר קרא, המזבח. קום לקום, שנאמר המזבח, הכוונה לעכב. אם ככה, אם זה נכון למעטה, כל פעם שנאמר מזבח, הוא מעכב בקשור המזבח. אם ככה, אם יחסר במזבח קרקוב, קרקוב יש בו כמה פירושים, או קיור לרבי, קיור זה ציורים לרבי, או סובב לרבי יוסי ברבי יהודה, ההכנה מדמעכב, האם זה נכון, נכתיב ונתת אותה תחת קרקוב, כלומר את המקבר תחת קרקוב המזבח, מלמטה כתובה מזבח, ותניה, איזה הוא קרקוב, רבי אומר זה קיור, רבי יוסי ברבי יהודה אומר זה הסובב, נאמר מזבח, לכאורה זה מעכב, כל אחד יש לדעתו, אומרת רואים, כן, זה מעכב, תניה נאמר, בתוספת בסוכה מעשה בכהן צדוקי אחד שהוא ניסח את המים על גבי רגליו וכל העם רגמו אותו בתרוגיהם ובאבנים ואותו היום נפגמה קרן מזבח על ידי האבנים שנזרקו בו והביאו בול כלומר לא אגרוף של מלח וסתמו אותו לא מפני שקשה לעבודה הרי סתימה במלח לא מתקן את הפגם אלא שלא יראה מזבח פגום זה בגלל כבודו של המזבח שלא יראה פגום באותו זמן לכן נפסל מזבח על ידי הפגם למה כל מזבח שאין לו קרן וכבש ויסוד וריבוע פסול מזבח זה שקרנו, שהקרן שלו נפגמה, אז זה כאילו שאין לו קרן. רבי יוסף ברבי יהודה אומר, זה גם הסובב. אז למדנו שרבי יוסף ברבי יהודה, שאומר שקרקוב זה הסובב, אכן פוסל את המזבח בחסרונו. אז זה נכון להגיד שאכן כל מקום שכתוב המזבח זה מעכב. תנו רבנן איזו קרקוב, אז בין קרן לקרן מקום הילוך רגלי הכהנים עמה. הכוונה חריץ עמוק שעל גבי המזבח בין קרן לקרן, שזה מקום הילוך רגלי הכהנים סביב המערכה שהרוחב שלו עמה. אומרת גמרא עמה. הכהנים יכולים ללכת סביב המערכה, אתו כהנים בין קרן לקרן אבו עזלי, הרי הקרנות עצמם בעצם מעכבות אותם להקיף את המזבח, אלה הם הכוונה, מקום הילוך רגלי הכהנים עמה. מקום הילוך רגלי הכהנים אכן לא היה בעמה הראשונה של החריץ, אלא בעמה השנייה שלו, שסמוכה לשטח הזה, והכתיב תחת קרקובו מלמטה עד חצי, ממש כלומר שהמקבר הקיף את קיר המזבח מחצי גובו מלמעלה, והקרקוב בעצם היה מעליו, כלומר, הקרקוב לא היה בגג המזבח, אלא על קירו סביב, מעל המקבר. אבל אנחנו מריץ רק תראה, אבל באמת היו שני סובבים למזבח הנחושת, שנקרא קרקוב. אחד לנוי ואחד לכהנים שלא נשתרקו, אחד לנוי, ליופי, ואחד לכהנים שלא יחליקו ויפלו. עוד למדנו מידת אורכו, מידת רוחבו, מידת קומתו, הם מעכבים, אמר רבי מני, ובלבד שלא יפחתנו מזבח שעשה משה. לא להפחית אותו מידת אורכו ורחבו של המזבח החיצו שעשה משה. וכמה אמר יוסף, אמה. צחקו עליו, וכך הוא עלי. מה אמה? כתוב 500 אורך ו-500 רוחב, רבו יהיה המזבח. אמר לי, הבאי, לא, הכוונת רבי יוסף, הרבי אמר לרבי יוסף, דין במקום מערכה, כמה, אולי כבודו התכוון מקום מערכה שזה אמה למה. לא על האורך ורוח המזבח עצמו דיבר, אלא למקום המערכה שבראש המזבח. אמר לי, רבי יוסף, ולבאי, אמר דגב הרבה, הוא אתה אדם גדול, ידע מה יקמין, אתה יודע לפרש מה התכוונתי. וקר אליו, ואילו לאותם אנשים שצחקו עליו, הוא אמר, קרא לה הוא בני כתורה. ועוד רב שקרא לאנשים בני כתורה, בני אחת, בני אחותו, רבי טרפון, אביאתי וקמת רבי טרפון, ישבו לפני רבי טרפון, ולא אמרו שום דבר בהלכה. פתח ואמר, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה יוחני. אמרו לי, כתורה שם, כתורה כתיב, זה לא יוחני. קרא להם, לכן הוא קינה אותם בני כתורה, כי לא יודעים לדבר בהלכה. עכשיו הגמרא פה חוזר לבניין המערכה של רבי המזבח הנחוש. אמר רבי ברונה, אמר רב חמא בר גוריין, גזירים שעשה משה, כלומר חתיכות העצים בשביל סידור שני גזירי עצים לגבי המערכה, אורכן עמה ורוחבן עמה ועוביין כמחק גודש שאה, כלומר כמו עובי הקרש היו מחליקים באותה גודש המיותר של התבועה כשהיו מודדים מידת שאה. אמר רבי היה בעמה קדומה, בעמה קצרה היו מודדים את הגזירים, כלומר שיעור אורכה ורוחבן היה פחות מעט מעמה, זה קצת פחות, שלא יעכב את הליוך הכהנים מסביב למערכה. ואמר רבי יוסף, עליו היינו איתנו, לא למדנו על עצים אשר על העצים, אשר על האש אשר למזבח, שלא יהיו עצים יוצאים למזבח כלום. משמע שיהיו עצים בעצם כמידת המערכה, בדיוק, לא יצאו ממנה. אבל לא שיהיו קצרים יותר מידת המערכה. לכן רבי יוסף חולק ואומר שאין עושים את הגזירים בעמה קדומה, אלא בעמה מצומצמת. בעמה רגילה, עמה מדויקת אפשר להגיד. עוד בעניין הכבש של המזבח, תנא תם נאמר במסכת מידות, כבש היה לדרומה של מזבח, באורך 32 על רוחב 16. מנהל ימין אמר אבונה אמר קרא נאמר בעניין קורבן עולה ושחט אותו על ירך המזבח צפונה שיהיה ירך בצפון ופנה בדרום כלומר מה שנאמר מה שהתורה מכנה בעצם צידו הצפוני של המזבח ירך רגליים, למדנו שהכתוב מדמה את המזבח לאדם ששוכב על הארצה, רגליים לצפון ופניו לדרום. גם המזבח הרגליים, יש לו רגליים ופנים אל פני המזבח וכולי, זה הכבש שעצם כניסתו של המזבח, אז שהוא ירך של המזבח צידו ממול הכבש כאן בצפון, ופניו של המזבח הכבש בדרום. אומרת, אמא, אולי הכוונה ירך בצפון ופניו בצפון דווקא. אמר רבה, רמי גברא אפי, הטל את הדם על פניו, כלומר, דימה כתוב כאן את המזבח לאדם ששוכב ארצה, לא אדם שיושב זקוף. אמר לי, הבאי, אדרבה, תריץ ואוטיב, גם אדרבה, תזקוף אותו, ותושיב אותו לאותו אדם. כלומר, אולי נפרש שהתורה דימתה את המזבח לאדם שיושב זקוף, ולא שוכב. אמר לי, רבו הכתיב, כתוב, רבו יהיה המזבח. מלשון זה, אנחנו לומדים שכתוב מדמה את המזבח לאדם שרבוץ ומושכב על פניו, זה הכוונה רבוע, לא אדם שיושב זקוף. גם יבואי לדמיר בה רבוי, הרי לשון רבוע נצטרך למד אותנו שיהיה מזבח מרובע, אז איך אפשר להגיד שאנחנו לוקחים את לשון רבוע להגיד על אדם שהוא שוכב? אומרת הגמרא, מי כתיב מרובע? שמשמע שלא יהיה מזבח עגול? הרי ברור שזה רבוע. אומרת הגמרא, אבל תעמך, מי כתיב רבוץ? אמר לרבוע כתיב דמשמע אחי משמע אחי, רבוע כתוב בתורה, משמע לכאן ולכאן. כלומר, לשון רבוע כולל שתי משמעויות, גם לשון רביצה וגם לשון מרובע. ויש מקור אחר ללמוד שעושים את הכבש בדרום המזבח, ותנא מייתי למאחה, דתניא רבי יהודה אומר, ומעלותיהו פנות קדים ביחזקאל, זה המזבח, כלומר, תמיד הכבש שאתה עולה בו למזבח ומעלתיהו באותה רוח, כשכל פנות שאתה פונה לא יהיו אלה דרך ימין, המזרח, שהכבש בעצם ברוח דרומית, רק באופן הזה יוצא שכאשר עולים מהכבש לראש המזבח, פונים לימין, זה שפונים למזרח, ומתי ועם השמאל המזרח. לא סג לדעתך, דתניא רמי בר יחזקאל, הכתוב מתאר ים שעשה שלמה עומד על 12 בקר, 12 דבויות מנחושת בצורת בקר, שלושה פונים צפון, שלושה פונים ימה, שלושה פונים נגבה ושלושה פונים מזרחה, זה מדברי הימים. מסדר הרוחות שהכתוב פה מונה, אז כל פינות שאתה פונה לא יועד לדרך ימין. הרי מנה הכתוב את הבקר כדם שמקיף את הים של שלמה שפניו כלפי ים, כלומר שהוא הולך לצדדים ולא לפניו. הוא הולך ומסובב תמיד במעגל לצד ימינו, מצפון למערב, ימה, למערב ודרום נגבה, בדרום למזרח. מכיוון שלמדנו בעצם הפסוק, לגבי המזבח של יחזקאל שצריכים לבנות את הכבש באופן שיפנו משם למזרח, לכן בדרום הוא הכבש, תשים את הכבש בדרום, פנייה הזו צריכה להיות דווקא לימין. אומרת, וואו, היא באה לי לגופי, הרי הפסוק הזה שים של שלמות נצרח לגופו, לפירוד עניין של הבקר, אלא אם כן, פונים פונים למה לי, למה צריך להזכיר את המילה פונים, יותר מפעם אחת, למה כתוב פעם שלושה פונים צפון, שלושה ימה וכולי, היה צריך להגיד בלי המילה פנים, פונים, אלא חוזרים על הפונים, שכל פינות שאתה פונה, יהיו לי ימין. עוד בעניין הכבש על רבי שמעון בן יוסי, בן לקוניה את רבי יוסי, אומר רבי שמעון בן יוחאי, אוויר יש בין כבש למזבח. כלומר, לא היה ראש הכבש נוגע במזבח, אלא מעט אוויר מפסיק ביניהם, איזה חריץ מפסיק ביניהם. כלומר, אוויר, הפרדה כזו. אמר לו, ואתה היית אומר, כן, לא כבר נאמר, עשתה לו תכה בשר ואדם. הכתוב מקיש את הבשר העולה, נקטר להם במזבח, לדמו שנזרק על קר מזבח. מה דם? בזריקה, אף בשר בזריקה. לכן, בזריקה זה אומר שצריך שיהיה איזה אוויר, צריך שיהיה אוויר בין הכבש למזבח, ויהיה להפסק האוויר, יוצא שהכהן בעצם מורד בראש הכבש, זורק את הבשר. וזה ההיקש שיש פה בין הדם לבשר. אמרו לו שאני אומר, עומד בצד מערבה וזורק. אז אמר לו, אין פה ראיה שצריך אוויר ממש מן הכבש למזבח. הרי אני אומר, אפשר להגיד שלא בא ההיקש הזה למד אותנו, שצורת ההקרבה של הבשר היא על ידי זריקה. אבל זה לא אומר שצריך שיהיה אוויר, שעומד בצד המערכה בראש המזבח, לא דווקא על הכבש מרחוק, וזורק. אמר לו, כשהוא זורק למערכה דלוקה הוא זורק, או למערכה שאינה דלוקה הוא זורק. כלומר לו, כשהכהן זורק את הבשר לגבי המזבח, לגבי איזה חלק מהמערכה הוא זורק? לחלקה הפנימית של המערכה, שם יש מערכה דלוקה, או לחלקה החיצונית של המערכה, שבעצם ראשי העיצים, ששם המערכה לא דלוקה. ואומר, למערכה דלוקה הוא זורק, למקום שיסרף הבשר, אז ודאי לא בא כתוב למד אותם שעומד בצד המערכה וזורק. הטעם, משום זה לא אפשר. כשעומד בצד המערכה, אז זה לא בדין, אין פה שום חידוש. אם כל מה שרצו להגיד לנו זה בצד המערכה, הרי משום זה לא אפשר, אי אפשר אחר, אי אפשר בעניין אחר לתת להגיע לחלק הפנימי של המערכה, ברור שחייב לזרוק את זה. אלא מוכרח שהקש בעלמד אותנו שצריך שיעביר בין הכבש למזבח, וזו הכוונה שהבשר קרה בזריקה. ופה הגמרא מביאה סיבה נוספת, מדוע אין לפרש את הלימוד ההיקש לעניין זריקת הבשר למערכה. רפב אמר, כי דמה דם אוויר קרקע מפסיקו, אף בשר אוויר קרקע מפסיקו, בינו לבין המזבח. זה כבר לימוד יותר ישיר. כמו שבזריקת הדם אין הכהן זורק, הכהן הזורק לא עומד על גבי המזבח, הוא עומד על הרצפה וזורק את הדם מרחוק, זאת אומרת שהאוויר הקרקע מפסיק בין הדם שבידו ובין המזבח, גם בהקטרת הבשר אותו דבר. עוד בעניין הכבש אמר רבי דא, שני כבשים קטנים יוצאים מן הכבש הגדול משני צדיו, שבהם פונים הכהנים ליסוד ולסובב, והכבשים הקטנים האלו היו מובדלים למזבח מלא נימה, כחוט השערה, משום שנאמר על המזבח סביב. כלומר ששייך בעצם להקיף את המזבח מכל צדדיו. אם הכבש מחובר ממש למזבח, אתה לא יכול להקיף אותו מסביב אפילו בחוט. לכן על כל כך שני הכבשים היו מובדלים, צריך כדי שיכול להקיף את המזבח לגמרי. אבל בר אומר, רבוי המזבח. אם היו הכבשים מחוברים למזבח, אז לא היה מבנה של המזבח כמובן בצורת מרובה, כי אז זה כבר צורה אחרת, יש כל מיני דברים שמחוברים, לכן צריך לומר שזה לא מחובר. ויצרים מכתב סביב, ויצרים מכתב רבוע, איגל ורחמנה סביב המנעד עגול מעגלה, הייתי אומר שהמזבח צורתו עגולה. כתב רחמנה רבוע, למד שיש לו ארבע זוויות. כתב רחמנה רבוע, והמנעד די ארוך וקטי, כתב רחמנה סביב, למד שכל ארבע צדדיו מסביב שווים. תנן אתם נאמר, הכבש והמזבח שם במסכת מידות, אורך הכבש והמזבח יחד בצפון, 62 אמות. אומרת, מהנה, 64, הכבש והמזבח יחד היו 62 אמות, 64 אמות, כל אחד מהם היו 32 לכאורה, נמצא מכאן פורח אמה על יסוד ואמה על הסובב. כלומר, ראש הכבש פורח ועולה אמה אחת על כניסת היסוד, ועוד אמה על בליטת הסובב, מגיע כמעט לראש המזבח. לכן שתי אמות העליונות מאורך הכבש נבלעות באורך המזבח. אמר רבי בר חמא, כל כבשי כבשים שלוש אמות לאמה, חוץ מכבשו של המזבח, שהיה שלוש אמות ומחצה ואצבע, ושליש אצבע בזכרותה. כלומר, כל כבשים גדולים וקטנים שהיו במקדש, היה להם שפוע, שיפוע כזאת של שלוש אמות לאמה. על כל שלוש אמות אורך, על פני הקרקע, עלו בגובה אמה אחת. חוץ מכבשו הגדול של המזבח, שהיה בעצם שיפועו מתון יותר, שהיה 32 אמה אורך, ובעצם עלה לגובה 9 אמות כגובה המזבח, יוצא שהשיפוע הוא 3 אמות ומחצה ואצבע, הוא שליש באצבע באורך. אצבעות שאמרו כאן זה אותם עד ששיעור אותם בזכותה, באגודל. למה השיפוע של הכבש הזה היה מתון יותר? כי עולים בו במסע, לוקחים איברים כבדים שם, ולכן בעצם שלא, שיהיה נוח לעלות בו, לכן עשו אותו בשיפוע מתון יותר. הגענו לדף סמך ג' במשנה, ונראה את המשך בזאת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.